שלום, אני יואב.
ואני רון. והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנחנו בפודקאסט השאלה מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום יואב.
שלום רון.
היום אנחנו ברעיון מיוחד ומאוד מעניין עם אדם שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון וכעת מוביל את המחאה נגד הרפורמה המשפטית, משה בוגי יעלון.
הנה הרעיון.
האזנה נעימה.
תהנו. שלום לך, משה בוגי יעלון, מי שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון לשעבר.
שלום לכם, יואב ירון.
שלום ותודה רבה שאתה איתנו. אז לפני השאלות הפוליטיות, נרצה לשאול אותך בתור מי שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון ומבין מאוד בתחום, מה הערכתך לקראת התקופה הקרובה, תקופת הרמדאן, מבחינה ביטחונית?
תמיד תקופת הרמדאן היא תקופה רגישה, בעיקר סביב ירושלים, אבל לא רק. ובכל שנה, גם צה"ל, גם משטרת ישראל, נערכים באופן מיוחד לאפשרות שהימים הרגישים הללו יהיו מקור להסלמה ביטחונית סביב הר הבית, סביב אירועים אחרים. אני מקווה שנעבור את הרמדאן הזה בשלום, למרות שהסימנים שרואים כרגע הם סימנים של הסלמה בכלל בזירה הפלסטינית, בעיקר ביהודה ושומרון, ולפעמים גם עזה מתערבת. אני מקווה שנעבור את זה בשלום.
גם אנחנו, להערכתך, שר ביטחון יואב גלנט מתנהל נכון כרגע, לאור המצב הנוכחי?
תראו, יש פה בעיה בכלל עם ממשלה שבה גם משר הביטחון גלנט נלקחו סמכויות, בו עברו לשר סמוטריץ', דבר שפוגע ביכולת התפקוד של השר גלנט, אבל זה קשור לשיקולים פוליטיים. וגם מי שמופקד על המשטרה ומכונה היום השר לביטחון לאומי לא נוהג בדיוק באחריות בדברים שהוא עוסק בהם. בכלל, יש פה בעיה ששני אלה יושבים בקבינט ויש להם תפיסה דתית, אידיאולוגית מאוד מסוכנת למדיניות שישראל מובילה בשנים האחרונות. הם קוראים לה תפיסת ההכרעה או תפיסת העליונות היהודית, וזה מקרין גם על המעשים שלהם, גם על ההתבטאויות שלהם. אם שר בממשלת ישראל קורא למחוק את חווארה, שזה פשע מלחמה, אז שום התנצלות או כאילו לכאורה חזרה לדבריו לא תעזור לנו. מה גם שיש להם צון מרעית, כן, כנופיות, תג מחיר בשטח שכבר שרפו בתים בחווארה, ומבינים למה בדיוק השניים האלה מתכוונים, כן, שהרבה שנים קריאות מוות לערבים, שיסרף לכם הכפר וכן הלאה. מצב מאוד רגיש, מצב מאוד מסוכן. אני מקווה שגם זה יחלוף, והשניים האלה לא יהיו מקבלי החלטות בקבינט. יוצר בעיה קשה מאוד, גם למשרתים, גם לאחראים, גם לשר גלנט, שבתפקידו, והוא מכיר את זה, כי מפקד ביהודה ושומרון, היה מפקד חטיבת מנשה באזור ג'נין, בעזה היה, אלוף פיקוד הדרום, מכיר את הרגישויות. צריך להתמודד גם עם הסלמה שנובעת משני שרים בקבינט, אתגר לא פשוט.
אתה חושב שתהיה עם זה גם בעיה בקהילייה הבינלאומית?
כבר יש. תראו, חלק מהעניין שכל השנים אנחנו מתמודדים איתו, זה הניסיון לעשות לנו דה-לגיטימציה, אפילו חרמות, BDS, בויקוט, divestment sanctions, ודה-לגיטימיזיישן. יש כאלה שמתחילה תוקפים אותנו, בין אם הם אנטישמיים, בין אם הם לא מבינים מה קורה בינינו לבין הפלסטינאים, התמודדתי עם זה הרבה שנים. אסור שאנחנו במו ידינו נראה לעצמנו ברגל או בראש, דרך אמירות מהסוג של את חווארה צריך למחוק, או קריאות כאלה של מוות לערבים, או אשתי לא תלד בחדר אחד עם ערבייה, או ניסיונות בעצם ללכת ולפרק מתפיסת ההיפרדות, שכל ממשלות ישראל למעשה מששת הימים דיברו על בסופו של דבר על היפרדות בינינו לבין הפלסטינאים, לכן הוקמה הרשות הפלסטינאית שהיא מאפשרת להם מה שנקרא עצמאות פוליטית, שלא יצטרכו להצביע אצלנו או שלא יהיו אזרחים סוג ב'. אז כשהדברים האלה עולים באופן הזה, זה פוגע בלגיטימציה שלנו. איך אמר בן גוריון? העוצמה שלנו נשענת על העוצמה הצבאית ועל התוקף המוסרי. הם פוגעים בתוקף המוסרי שלנו, ואנחנו גם מותקפים בזירה הבינלאומית. גם ארצות הברית מזהירה אותנו, דבר שהוא חמור בפני עצמו, לפתוח פער בינינו לבין ארצות הברית, שאנחנו רואים באחד ממרכיבי היסוד של הביטחון הלאומי שלנו, זה היחסים עם ארצות הברית. כל זה מאוד 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 מזיק.
בסדר גמור. כעת נעבור לשאלות הפוליטיות. אתה ידוע כאחד ממתנגדי הרפורמה המשפטית, אבל בואו אולי נסביר לציבור מדוע אתה כל כך מתנגד לה.
קודם כל, אסור לקרוא לזה רפורמה משפטית. אמרתי כבר גם בראיון שזה כמו לקרוא לאונס רפורמה מינית. בעצם יש פה כוונה של ממשלה שרוצה למחות, לרסק, לפי דבריה של נשיאת בית המשפט העליון, את הרשות השופטת בדגש על בגץ. קרי, זה להפוך את ישראל לדיקטטורה, זה העניין. המערכת הפוליטית שלנו, כמו בכל דמוקרטיה, יש בה שלוש רשויות, מבצעת, מחוקקת ושופטת. אצלנו, בשיטה שלנו הפרלמנטרית, המבצעת והמחוקקת חד הם, ממשלה מורכבת מרוב בכנסת שמצליח לבנות קואליציה. הגורם היחידי שיש בו עוד איזשהו משהו של הפרדת רשויות, שהוא מאוד חשוב, כי דמוקרטיה זה לא רק בחירות או ניצחון הרוב. גם באיראן יש בחירות, גם בטורקיה יש בחירות, דבר הונגריה, פולין, שכבר לא בדיוק דמוקרטיות. אז זה הרשות השופטת שנותנת איזונים ובלמים. זה אצלנו. מה רוצה הממשלה הזאת? היא רוצה בעצם להשתלט על הרשות השופטת, או כמו שנשיאת בית המשפט אלו נסתר חיות, מה לרסק אותה. למה? קודם כל, יש לנו פה מצב לא נורמלי, שראש ממשלה, בעצם מדינת ישראל מאשימה אותו בעבירות של שחיתות, עבירות פליליות. זה נידון עכשיו בבית המשפט, זה מתנהל שם. יש נגדו גם הזרה, בעקבות האסון שהיה במירון, ועדת חקירה ממלכתית, שבדקה את העניין והזהירה אותו. כבר אומרת לו, תכין כתב הגנה כי אתה אחראי. יש עוד ועדה בדרך, בעניין צוללות, כלי שיט. בקיצור, הוא מסובך מול מדינת ישראל. ואז הוא מחליט בעצם להשתלט על הרשות השופטת, כי בין אם הוא יצליח לעצור את המשפט או לא יצליח, אם זה יגיע להכרעה, זה יגיע לבית משפט העליון. הוא רוצה למנות את השופטים. זה בעצם מהות ההפיכה המשטרית. אבל מה שזה אומר, זה אם יש אחד, ראש ממשלה, שולט גם בממשלה, גם בכנסת, וגם על הרשות השופטת, למנה את שופטיו, זה דיקטטורה. אין לזה הגדרה אחרת במדעי המדינה. וזה העניין. עכשיו, יש לו בקואליציה, שהיא קואליציה הזויה לטעמי, אנשים שגם הם רוצים לרסק את בגץ. החרדים לא רוצים שבגץ יחייב אותם לשרת. חוק הגיוס, חוק טל, לא רוצים גם שיתערבו להם בנושא דת ומדינה. אבל הם מאמינים במדינה יהודית אורתודוקסית חרדית, לא במדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. ושני הפירומנים שנמצאים שם בקבינט, סמוטריץ' ובן גביר, הם רוצים לרסק את בגץ כדי שלא יפריעו להם לעשות את מה שנחשב כפשעי מלחמה ביהודה ושומרון, וליישם את תפיסת העליונות היהודית שלהם. זה הזוי, אבל בעצם יש פה אינטרס משותף שנובע מהרצון והאינטרס לרסק את בגץ, שלא משקף גם את הציבור הישראלי ואת האלקטורט הישראלי, שמסתכלים על המחאה. מה זה המחאה? זה אנשים שמשרתים, שעובדים ושמשלמים מיסים. ובעצם המחאה היא צומחת מלמטה. לא צריך פה לצעוק לאנשים בואו. אנשים באים כי הם מבינים שהולכים לרסק להם את מה שהם מאמינים בו, את מה שהם נלחמו עליו, הקריבו בשבילו. המשרתים, העובדים, המשלמים מיסים. וזה לא ימין או שמאל. כי בתוך המחאה יש היום גם אנשי ליכוד שמבינים שיתעו אותם. אמרו להם, מערכת הבחירות נעסוק בחינוך מגיל לידה, נעסוק בהורדת יוקר המחיה, נעסוק בשיפור הביטחון, נעסוק... לא, לא עוסקים בזה, עוסקים אך ורק בניסיון לרסק את בגץ. זה המשימה העיקרית של הממשלה הזאת, היא לא עוסקת בשום דבר אחר. למה את טובות הנאה לראש ממשלה? כן, הוצאות מדינה, ליפור, תסוקת, מימון דירה, הבית השני שלו. זה נראה נורא, זה ממש נראה נורא, ולכן המחאה הגדולה. יש פה לא רפורמה משפטית, יש פה ניסיון להפיכה משטרית, שאנשים שיוצאים לרחובות מאות אלפים, מתכוונים לעצור את זה.
מה אתה אומר על הטענה של חלק מהציבור שאומר, השופטים בבית המשפט העליון הם ברובם אשכנזים, רובם מוחלט, ולא נבחרים בידי העם, לכן גם צריך רפורמה.
תראו, אין דבר שהוא מושלם. ולי יש טענות, למשל, על בית המשפט העליון כבגץ, על אקטיביזם שיפוטי מהתקופה של אהרן ברק. אני חושב שבית המשפט העליון הנוכחי מאוד מרסן את עצמו. עכשיו כשמדברים על מינוי שופטים, אין משהו שהוא מושלם. אבל אני חושב שהשיטה הנוכחית, שבה יש ועדה של תשעה, שבה אין רוב לא לפוליטיקאים ולא לשופטים, יש שלושה שופטים, יש שלושה פוליטיקאים מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, ויש עוד שניים מלשכת עורכי הדין, יש טענות כלפיהם, תחליפו אותם, שיהיו מהאקדמיה, לא משנה מה. אבל במצב הזה, כל צד יש לו וטו, וצריך להגיע להסכמות. על הרקע הזה, בדור האחרון, נכנסו לא מעט שופטים שמרנים, הייתה טענה שאולם מאותו בית יוצר, ליברלי וכו'. נכנסו גם שופטים שמרנים. בעניין הדתי, תראו, אני יכול להגיד לכם שאשתי באה מבית מרוקאי. כל הסיפור הזה, אני מבין שיש משקעים מן העבר. אבל הנהגה צריכה לטפל בצלקות ולא לפתוח אותם כפצעים ממוגלה. ולצערי ההנהגה הזאת בונה את הבסיס הפוליטי שלה, מה שנקרא בייס, על הסנאה. אשכנזים, לא אשכנזים, מה הילדים שלי? אשכנזים, לא אשכנזים, מה זה רלוונטי? הם ישראלים, הם יהודים. עושים את זה גם נגד הערבים, עושים את זה גם ימין-שמאל, עושים את זה בכל דרך. זו לא מנהיגות, זה פוליטיקאים שרוצים לבסס את כוחם על שנאה. עכשיו תראו, רמטכ"לים, היו אשכנזים, היו מרוקאים, היו אילנים, מי מסתכל על זה, אתה טוב, ממנים אותך. אז אני מקווה שאנחנו כבר עברנו את העניין הזה שמדירים רגליים, והייתה תקופה. אני לא אומר שלא, שיסתכלו על זה מסיבות כאלה ואחרות. היום בוחנים אותך בכל תחום, גם באקדמיה, גם בעסקים, מה המוצא שלך? אם אתה טוב, ממנים אותך. אם אתה לא טוב, לא ממנים אותך. אז לצערי, הממשלה הזאת מלבה את העניין, הופכת את זה לאישו. השופטים שנמונו בדור האחרון, אפשר להגיד עליהם שמהצד הזה של המפה הפוליטית, בסוף, אני חושב שמונו שופטים טובים, ומייצגים, לפחות בבחינת הגישה המשפטית, גם ליברלי, גם שמרני, זה מה שצריך להיות, אז גם... אם יש מישהו טוב שהוא ממוצא כזה, ממוצא אחר, עולה חדש, ותיק, ימנו אותו.
האם אתה בעד פשרה ברפורמה? ואם כן, על אילו סעיפים אתה היית מוכן לנהל מסע ומתן ובאילו תנאים?
אני פגשתי את הנשיא בתחילת העיסוק שלו בנושא. ואמרתי לו, על דיקטטורה אין פשרה. אין פשרה. מה גם שגם נשיאת בית המשפט העליון וגם היועצת המשפטית לממשלה אמרו לממשלה הזאת, החקיקה שלכם היא לא חוקית. בכלל ראש הממשלה הוא בניגוד עניינים, אז הופך את הממשלה לממשלה בניגוד עניינים. הרי אתה כרגע באימות עם מערכת המשפט, מדינת ישראל מאשימה אותך. אז מה אתה רוצה? להרוס אותה? לנקום בה? מה אתה רוצה? אני כן חשבתי, וזה הצעתי לנשיא, למדינת ישראל אין חוקה. תיקח צוותים של מומחים, כדי להגיע לחוקה בהסכמה, הגיע הזמן שיהיה לנו חוקה. חוקה שמבוססת קודם כל על מגילת העצמאות, ולא על מדינת הלכה משיחית, לצערי גם גזענית, הומופובית, כפי שכמה חלקים בקואליציה הזו רוצים. זו המסה הגדולה שגם נמצאת במחאה, אנשים שמאמינים במדינה יהודית, דמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות. תציע חוקה בהסכמה, זה לא קשור למה שהם כרגע קוראים רפורמה, כרגע זה הפיכה משטרית, אין פשרה על, דבר, על הדבר שהם עושים, אין. ואם תהיה חוקה בהסכמה, מזה אפשר היה לגזור אחר כך גם שינויים מערכת המשפט. אמרתי, אני מתנגד לאקטיביזם שיפוטי, יש מקום להגביל את בית המשפט בהתערבות שלו בחקיקה של הכנסת באותה מידה. אם רוצים שהכנסת תתגבר, מה שנקרא פסקת ההתגברות, על החלטה של בית משפט עליון, זה לא יכול ברוב של 61, בני בגין יציע את זה מזמן, שיהיה רוב של לפחות 70 עם 5 מהאופוזיציה. ושם את זה במקום אחר. ועוד מגבלות מהסוג הזה כדי לרסן גם את בית המשפט, אבל גם את הפוליטיקאים. תראו, בסוף, אין ספק שהייתה פה פגיעה קשה באמון במערכת המשפט. אבל זה נובע מזה שיש פה תהליך של דלגיטימציה ומתקפה על מערכת המשפט אורך זמן, כתוצאה מהדברים שהסברתי קודם, של מרכיבי הקואליציה שלא רוצים רשות שופטת שמתערבת להם בעניינים. אז ירד האמון, אבל האמון בפוליטיקאים הרבה יותר נמוך. תגידו לי, כמה שופטים מושחתים פגשתם בחיים? מצד שני, כמה פוליטיקאים מושחתים, כל רגע שיש בו מצואה פגשתם בחיים. לכן אם הפוליטיקאים רוצים לקחת לעצמם יותר כוח מול בית המשפט, אני עם השופטים.
בסדר, ואתה יודע אדוני, ישנה טענה שאומרת שההתנגדות שלך כל כך נחרצת ל... מהלכים של נתניהו ולממשלה נובעת מאיזשהו סכסוך אישי בינך לבינו. מה תאמר על כך?
נו, באמת. תראו, אני מודה שאני חושב שמדינת ישראל לא תחזור למסילה כל עוד נתניהו שומר לעצמו כוח כזה. ואני מכיר את נתניהו היטב, הוא גם היה פקוד שלי בסיירת מטכ"ל כשהוא היה במילואים. וגם כמובן הייתי ראש אמן שלו כראש ממשלה, אני מכיר את היתרונות שלו, אני מכיר את היכולות שלו, והוא איש רב יכולות. אני טוען שמרגע שהוא הסתבך, וזה התחיל כנראה אחרי הבחירות של 2015, וביתר שאת שהוא הבין שהיועץ המשפטי לממשלה מתכוון להגיש נגדו כתבי אישום, זה תחילת 2017, הוא הפסיק לשרת את המדינה, הוא עוסק בעצמו. יש פה כל כך הרבה אתגרים למדינה, אפשר לבוא בטענות מכאן עד להודעה חדשה, אבל בין אם זה המשילות בנגב, שאני הייתי בממשלה שאישרה תוכנית חמש שנתית, איך לטפל בזה, היא לא בוצעה עד היום. הוא היה ראש הממשלה כשהיא לא בוצעה. הטענות לגבי תחבורה, הטענות לגבי הרבה דברים, אני איש של תוכניות רב שנתיות. מה הוא עשה פה ב-12 שנות שלטון רצופות, או סך הכל ב-15 שנות שלטון, הפסיק לשרת את האזרחים, לשרת את עצמו. זו תקלה גדולה. ברור שאני ביקורתי לגבי זה. גם העימות שהיה לי איתו באופן אישי, כשהייתי שר הביטחון שלו, נבע מבעיות שמסתברות כבעיות שחיתות עמוקות. הנושא של רכש צוללות וכלי שיט, שהבנתי שהשיקולים שם הם לא ענייניים, אבל לרגע לא חשבתי על שיש פה ראש ממשלה יעדיף בצע כסף על פני ביטחון המדינה, היום אני אומר את זה בפה מלא. אז הייתי בעימות. ולכן, זה לא שאני מתחיל באימות או מתנגד, אני מבקר אותו אחרי שהתפטרתי, אלא בגלל הביקורת שהייתה לי כלפיו, גם הנושא הזה, אבל גם בעוד נושאים אחרים, כמו למשל עצמאות התקשורת, הוא הצליח להשתלט על תקשורת, הצעה להשתלט על צה"ל כדוגמה, ואני התנגדתי. אז אם מחפשים ביצה ותרנגולת, זה מתחיל באימות שאני מתנגד קטגורית להתנהלות שלו, זה מביא אותי להתפטרות, ואז אני אומר, אוקיי, צריך להחליף אותו, אלטרנטיבה שלטונית, נקים כוח, זה היה כחול לבן. לצערי קרה מה שקרה, אבל אני פועל פה כדי להציל את מדינת ישראל, לא עם איזה חשבון אישי. ברור לחלוטין שהוא בעיה. יש תנאי הכרחי גם אם לא מספיק להציל את המדינה, זה שהוא יפנה את הבמה הציבורית.
הנה לרגע הזכרת את גלי צהל, מה דעתך בעניין של סגירת התחנה?
תראו, אני לא הייתי מקים תחנה צבאית. זה אמרתי גם כשר ביטחון, ואני גם דאגתי שבתחנה יהיה ייצוג לכל האוכלוסיות, הייתה תקופה שטענו שגלי צהל זה תחנה של צפון תל אביב, לפחות מבחינת האיוש שלה. הדבר היחידי שאמרתי למפקד גלי צהל, שנכנס לתפקיד שר ביטחון, אני רוצה פה ייצוג לכל המגזרים. ואכן ראינו נציגים של הציונות הדתית, אפילו חרדים, ערבים, דרוזים, ונציגים גם מהפריפריה. ואמרתי לו, אני לא אתערב כשר בתכנים שלכם, כי אני בעד תקשורת חופשית. ואכן עמדתי בזה. לצערי, ראיתי איך נתניהו משתלט על תקשורת, הוא טוען התקשורת שמאלנית. יש לו ערוץ תעמולה, שאז קראו לו ערוץ 20, היום נקרא ערוץ 14. זה ערוץ תעמולה, זה לא ערוץ תקשורת. על 12-13 ביחסים של הון שלטון עיתון, הצליח להשחיז שופרות שלו, שהם לא עיתונאים, זה שופרות, אני שומע אותם כל יום. כל יום שומע אותם, זה לא עיתונות. ובעצם יש שני ערוצי שידור ציבורי שנשמרו במדינה. האחד זה מה שהכל ישראל היום, כאן 11, רשות השידור. והוא לא מתחבר להון שלטון עיתון. לא צריך שמישהו יש לו אינטרסים בגז ישקיע בערוץ כמו שקורה בערוץ 12, או אינטרסים במלט כמו שיש בערוץ 13, וכן הלאה וכן הלאה. והשני זה גלי צהל. אז ברגע שאני ראיתי שיש פה ניסיון של נתניהו להשתלט על תקשורת, אמרתי, אני אגן על גלי צהל בכל התוקף, וזה מה שעשיתי. ואז ראיתי, הוא ניסה לעשות רפורמה ברשות השידור כדי להשתלט שם בעיקר על חטיבת החדשות. יש איום כרגע, שר התקשורת קרי רוצה להשתלט על חטיבת החדשות. ואותו דבר לגבי גלי צהל, אני מקווה ששני ערוצי השידור הציבורי האלה יישמרו. עכשיו תראו, אני הייתי רמטכ"ל ושמעתי לא מעט ביקורת על הצבא כשהייתי רמטכ"ל. קחו לדוגמה את תרמל המנשה, הייתה משדרת איזשהו תחקיר לא מחמיא על הצבא. אני תקפתי אותה. אמרתי לה, כרמלה מנשה, תודה רבה. טוב שחשפת, היא צדקה. ולרוב היא צדקה. טוב שחשפת את זה, אני אטפל בזה, זה תפקידי. מי שפועל ביושר ואין לו מה להסתיר, יודע גם להתייחס לתקשורת כגוף ביקורת חשוב בדמוקרטיה. ולא להשתלט עליו. ברוסיה אין ביקורת על פוטין. יש פראבדה, האמת. אותו דבר בטורקיה, הוא הלאים את הוריית, עיתון שהיה עיתון חופשי, היום הוא של הממשלה. זה מה שאנחנו רוצים שנהיה כאן, שנהיה טורקיה ורוסיה. לכן אני חושב שצריך להגן על רשות השידור, וצריך להגן על גלי צהל.
מה דעתך, כעת בנושא קצת אחר, על כך שאנשי מילואים מצרים לאור הרפורמה, כי לא הסכימו להמשיך בשירות המילואים?
תראו, קודם כל זה לא סרבנות. אני בתוקף מתנגד לסרבנות, וחיילים בסדיר צריכים להישמע לרמטכ"ל. שואלים אותי דרך אגב, היום אני פוגש חיילים, אומרים, מה לעשות אם אתם תישמעו לרמטכ"ל. אם הרמטכ"ל יגיע לאימות עם הדרג המדיני, אני סומך עליו, הוא לא יבצע פקודות בלתי חוקיות בעליל. זה נכון גם לגבי משרתי מילואים עד גיל 40, שזה גיל הפטור היום. אנשי קבע יכולים לקבל החלטה להשתחרר, ולצערי זה קורה לנו עכשיו. אנשים שרואים את מה שקורה עם הדרג המדיני והדהירה לכיוון דיקטטורה, מצביעים ויצביעו ברגליים. אז יש חיילים מתנדבים, בעיקר טייסים, מעל גיל 40, שטסים הרבה עד גיל 60 ומשהו, לא כחובה, אלא כהתנדבות. והם באים ואומרים, כקריאת השכמה, אם תמשיכו בחקיקה הזו שהופכת אותנו לדיקטטורה, לא תמצאו אותנו שם. ואני מבין אותם. מה הם אומרים? צבא בדיקטטורה מאבד את רוח ההתגייסות ואת רוח הלחימה. דוגמה חיה עכשיו זה הצבא הרוסי. מצויד באמצעי לחימה מכאן דודה החדשה. והאוקראינים הם אמצעים פחות טובים, אבל עם רוח לחימה, מנצחים אותם. הדבר השני, זה אם בגץ לא יהיה גוף מוערך, כמו שביידן אמר לנו, אם הרשות השופטת שלכם לא תהיו עצמאית, אתם לא דמוקרטיה. אז אנחנו גם לא על ערכים משותפים. זו עזרה מאוד חמורה. מה הם אומרים? אם אין בגץ, אנחנו נגיע לבית הדין הבינלאומי בהאג, ואני יודע על מה אני מדבר. נגדי, היו צווי מעצר. ומה שהגן עליי, בסוף הוריד את המדינות בהן, זה אנגליה, בלגיה, ספרד, גם בניו זילנד פעם אחת, מה שהוריד אותם בכלל, להביא אותי לדין כפושע מלחמה, כמו שהם קראו לזה, שזה קשקוש, זה שהם מעריכים את הרשות השופטת העצמאית אצלנו, את בגץ. אם עכשיו זה ישתנה, ובגץ הופך להיות פוליטי, אז אין הגנה לאנשים הללו. וזה נכון גם לגבי, אפילו, איך מורכבת הממשלה הזאת. אם יושב שם סמוטריץ' ואומר למחוק את חווארה, שזה פשע מלחמה, אתם יודעים מה? הורים לחיילים שצריכים להתגייס, לא בטוח מה יגידו להם. לכן יש פה בעיה קשה שלא נובעת מהטייסים שמזיעים וכקריאת השכמה, אלא זה נובע מממשלה שצועדת בצעדים מסוכנים מאוד לכיוון של דיקטטורה, ואני מקווה שזה יעצר. עכשיו תראו איזה דלגיטימציה עושים להם, תראו סרבנות, סרבנות, סרבנות. כן, דיווחו על איזושהי תקיפה בסוריה. הסורים כרגיל מאשימים אותנו. אם זה נכון, מי טסו שם? אנשי מילואים גם. חיל האוויר, הטייסות בנויות על גרעין סדיר קטן, ומי שטסם זה אנשי מילואים, שטסים ומתאמנים כל שבוע, ואם יש פיסות מבצעיות, הם טסים שם. אז הממשלה הזאת קוראת להם סרבנים, קוראת להם נפולת של נמושות, קוראים להם השופרות שם, קוראים להם מוגלה, או אני לא יודע מה. וואלה, לאן הגענו? עד כדי כך אתם רוצים להרוס את המדינה על ידי הריסת הרשות השופטת, אתם איבדתם כל רסן, כל כיוון. זה לא מנהיגות שאני בוטח בה. לכן, אני חושב שקריאת ההשכמה שבאה מצד הטייסים, ולא רק הם, גם אנשים ומערכים אחרים, היא נכונה. אני נגד סרבנות, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. כל מי שחייב שירות בסדיר או מילואים עד גיל 40, שישרת. תנו לרמטכ"ל. הוא יגן עליכם מפני ממשלה שתקבל החלטות בלתי חוקיות בעליל.
זה בהחלט מצב אפילו מסוכן ומצב מטלטל, אבל אם אנחנו צוללים יותר לתוך המחאה עצמה, מה דעתך על המעשים הקיצוניים של המפגינים שלפעמים מטרידים חברי כנסת, אפילו מגיעים את פתח בתיהם, כותבים כתבי נאצה?
אני חושב שהמחאה הזאת זה מחאה חנונית. אם הייתה אלימות במחאה, זה נגד נגד המחאה. ואני מלווה את המחאה מאז בלפור, כשהבנתי שהאופוזיציה חלשה מדי מכדי להפיל את ממשלת נתניהו, ומה שהפיל את ממשלת נתניהו הקודמת, זה המחאה. לא היה מקרה אחד של מפגין שתקף שוטר. מקרה אחד אפילו. גם עכשיו, כמו מה שקרה ביום רביעי, והראו שוטר עם אצבעות שננשכו על ידי מפגינה, שוטר שתפס את המפגינה בפה ומתח את לחיים שלה, מאחורה הוא תפס אותה, והיא סגרה את הפה כדי להשתחרר ממנו, אז זה הנשיכה. לא נזרקה אבן, לא נזרק בקבוק, לא הייתה שום תקיפה, אנשים התגוננו כשתקפו אותם. עכשיו, כשיש לך חברי כנסת ושרים, שפתאום הופכים להיות מנזר שתקנים לנוכח האירועים הללו, במיוחד כאלה שמבינים עניין, דיכטר כראש שב"כ לשעבר, גלנט כקצין, ברקת שירת תחת פיקודי כמ"פ בגדוד 890, או אדלשטיין, אז מותר לצאת ולמחות ליד הבתים שלהם בהתאם למגבלות של המשטרה, ויש מגבלות של המשטרה, ולקרוא להם להתעורר, להתעורר כדי להציל את המדינה. זה לגיטימי. זה לא מה שהליכודניקים לצערי עשו לסילמן בזמנו, לאורבך, או אפילו לטובת ליאת בן ארי. רדפו אותם, תקפו אותם, העלילו עליהם. כל ההתנהגות האלימה הזאת, שמאלנים בוגדים, תקפו מוחים, בגשרים, במקומות אחרים. המחאה הזו, לשמחתי, שוב, אני לא שולט בכולם, אבל ה-DNA של המוחים הוא DNA ציוני, חיובי, פטריוטי, שומר חוק. מותר להפגין גם ליד בתים של נבחרי ציבור, בהחלט.
ועדיין היו מקרים מסוימים של, למשל מה שעשו לחברת הכנסת טלי גוטליב, שזה מקרה שהוא כן, אני חושב, מעורר ספקות לגבי
ה... טוב, אז בואו תשמעו את האמת. החברים האלה שהלכו ל... לביתה של חברת הכנסת טלי גוטליב. והבינו ממנה מיד, יצא אליהם, ואמרה להם שהיא צריכה לקחת את הילד למוסד, לחינוך מיוחד. אמרו לה, כשתרצי לצאת עם הילד לחינוך מיוחד, אנחנו נאפשר לך את זה. זהו, שיחה שנגמרה בטוב. נכנסה הביתה, והתחילה לעורר מהומה, גם בתקשורת, גם במשטרה. זה מה שהיא עשתה. מציגים פה הרבה דברים באופן מעוות לצערי. בכלל, התרבות הזאת של לשקר, אותי מוציאה מדעתי. ומשקרים פה על ימין והשמאל, גם ראש הממשלה. הנאומים ההזויים שלו, שאני בהם מתחיל לספור עם האצבעות את השקרים. מגיע ל-10 מפסיק. שמעתי אתמול רעיון עם אחד מחברי הכנסת של הליכוד, סעדה. משקר, משקר, משקר. אבל אני יכול, קארי, כולם משקרים. אותו דבר עשתה טלי גוטליב. באמת, המוחים באים בטוב. שוב, אני לא שולט בכל אחד, אבל אני גאה בהתנהלות שלהם. אז היא נכנסה הביתה והוציאה דיבתם רעה.
פרט לרפורמה, האם יש עוד נושא שלגביו אתה חושב שהממשלה מתנהלת לא נכון, ובמידה וכן, מה היית עושה אחרת?
תראו, מדינה צריכה להתפתח על בסיס של תוכניות רב שנתיות. זה אחד הדברים שאני גאה בהם, שכשר ביטחון הגעתי להסכם עם כחלון, תוכנית רב שנתית, 5 שנים, שהביאה גם לשקט, ואפשרה למערכת הביטחון להתפתח עם פחות כסף, להשיג יותר. אם אתה נלחם כל שנה על תקציב כמו בזאר טורקי, אתה לא יכול להתקדם. עכשיו, למדינת ישראל אין תוכנית תחבורה שצריכה להיות ל-10-20 שנה קדימה. אין תוכנית בריאות. פתאום אנחנו מגלים שהמערכת הבריאות מורעבת בקורונה. אני לא הופתעתי, אני ראיתי את זה. אין תוכנית חינוך. נדרשת רפורמה במערכת החינוך. שום דבר. היום עוסקים רק בלהרוס את בגץ. לכן אני חושב שאם הממשלה הזו רוצה להמשיך ולהתקיים, תעזבו את הרשות השופטת. תטפלו ביוקר המחיה. חינוך חינם מגיל לידה יקל מאוד על זוגות צעירים של שנים 3,000 ומשהו שקל למעון. אני מכיר את זה מהילדים שלי. זאת עצומה לזוג צעיר, במיוחד בתחילת דרכו, כשההכנסה היא נמוכה. הנה, תפתרו בעיה של יוקר המחיה, לא כן גומרים את החודש, לא גומרים את החודש. ועוד 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 תחבורה, הפקקים פה הרי נהיו נוראים, כי אין תחבורה ציבורית כמו שצריך. תתעסקו בזה. אל תתעסקו בלהימלט מבית המשפט על ידי הריסת הרשות השופטת. תתעסקו באמת בלשרת את האזרחים ולא את עצמכם.
בסדר גמור, וכעת אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה. מהו המסר שלך לחברה הישראלית היום?
אני חושב שכל מי שמבין את גודל השעה, באיזה משבר נוראי אנחנו נמצאים, צריך גם להתייחס לזה כאל הזדמנות. אני חושב שאנחנו מגיעים פה לאיזושהי צומת, יכול להיות שיהיה פה אימות, אימות חוקתי, בשבועות הקרובים. צריך לראות זו כהזדמנות. ובאמת לראות שהחלוקה הפוליטית היא לא ימין שמאל בנושא הזה או בנושא אחר, זה לא הדבר החשוב. הדבר החשוב זה יש פה ציבור שמאמין במדינה יהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. יש ציבור שרוצה פה מדינה יהודית חרדית עם כל ההשלכות של זה. יש כאלה שרוצים פה מדינת הלכה משיחית, גזענית, פשיסטית, משיחית ומושחתת. אז זו החלוקה. אז אני מקווה שהציבור יבין מזה, להפסיק להתקוטט על דברים קטנים. זה הדבר הגדול. הוא מאופיין בעצם במחאה ובמה שהממשלה מובילה. ואני מקווה שמהמשבר הזה נצא מחוזקים עם ההבנה הזאת, ונחזק באמת את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות.
הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון, תודה רבה לך שהתראיינת אצלנו.
תודה רבה לכם ובהצלחה. אתם צעירים. עצם העובדה שזה מעסיק אתכם זה חשוב. אבל בסוף זה מחייב גם לקחת אחריות, ואני מקווה שתמצאו את הדרך לקחת אחריות גם בשירות הצבאי וגם אחרי. אנחנו זקוקים לאנשים טובים.
תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה
חג לכם. שמח להתראות.
חג שמח.
תודה רבה רון.
תודה רבה יואב.
וזה הפודקאסט השאלה, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. אם נהנתם אתם כמובן מוזמנים להירשם אלינו באפליקציות הפודקאסטים, לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר ולהפיץ אותנו, ובינתיים להתראות.
חג שמח, להתראות.
חג שמח, יום נעים.